שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת. נגמרו החגים, המועדים, ימי הזיכרון והעצמאות, ואנחנו שוב כאן איתכם. אז הפעם, מה הפעם? מה בחרתי לכם הפעם? אחרי רצף של אירועים בירדן, באמת, מה קורה? מה קורה עם הנשיא חמזה? ומשברי הסקנדלי החמצן בבתי החולים. הפעם אני עוזבת את הזירה הירדנית, ואנחנו נדבר היום על מצרים וטורקיה. חיזור גורלי שלא ראינו כבר תקופה ארוכה. אני תמיד אומרת שילבות, שתי מדינות שלא בקשר, כלומר שהפסיקו את נרמול היחסים ביניהם, קטעו את היחסים הדיפלומטיים בהם ב-2013. אני אגיד על זה עוד מעט מילה. טורקיה, מצרים, סיסי וארדואן, ברוגז מוחלט. ופתאום אנחנו שומעים שבראשית חודש, ראשית אנחנו שומעים שיש ניסיונות חיזור של של טורקיה אחרי מצרים, רצון לנסות להחזיר את היחסים הדיפלומטיים, עוד לפני שאנחנו מדברים על כלכלה, עסקים וכדומה. והדבר שגרם לי ואמרתי, אני אבוא ובוא נדבר על זה, זה שהודיעו שהולך להיות ממש משלחת טורקית שאמורה להגיע למצרים בראשית, בשבוע הראשון של חודש מאי שבא עלינו לטובה, וזה הפתעה. זאת אומרת, אם תגיע המשלחת הזאת, ואפילו אני אגדיל ואומר, אם בסוף יהיה מפגש של שרי חוץ, של שר החוץ הטורקי ושר החוץ המצרי, זה באמת נפל דבר. כי אלו מדינות שמ-2013, ואם אני צריכה להזכיר לכם, למה דווקא 2013, ההפיכה הצבאית במצרים. אני חושבת שאולי אחד הפרויקטים הכי מושקעים של טורקיה היה במשטר האחים המוסלמים שעלה לשלטון במצרים ב-2012. הם ראו במפלגה של האחים המוסלמים מעין מפלגה אחות לאקפה, למפלגה של ארדואן, והם תמכו, הם הפכו להיות הספונסרים התומכים של באמת התנועות האסלאמיות הפוליטיות, שבאמת בראשן הגדולה ביותר היא זו של מצרים. ועם ההפיכה הצבאית, שבראשו כמובן עומד מי שהיום נשיא מצרים, עבד אל פתח הסיסי, ברגע שגורשו כל הפוליטיקאים והפלמי שלא נכנס כמובן לכלא ונשאר בחיים, מאות פעילים פוליטיים, אנשי פרלמנט וכדומה של האחים המוסלמים ברחו לטורקיה וקיבלו למעשה מקלט פוליטי בטורקיה, וטורקיה הפכה מאותו רגע להיות הבמה שממנה נעשה באופן קבוע דה-לגיטימציה יומית בערוצי טלוויזיה ותקשורת של האחים המוסלמים נגד נשיא מצרים. ומרגע זה קרע אדיר שבסופו באמת נתק של כמעט 17, אנחנו מדברים על 2013, היום אנחנו ב-2021, כמעט 8 שנים. אין קשרים דיפלומטיים בין שתי המדינות כמעט לחלוטין, ועכשיו אנחנו שומעים באמת דרג של 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 ראשי מודיעין, ואחר כך באמת משלחת שאמורה להגיע למצרים. ומה שאני אנסה להסביר, אחרי שנתתי לכם ככה את הרקע לאיך הכל התחיל, אנחנו ננסה להבין מה פתאום טורקיה מנסה להתקרב, כלומר איך האגו הגדול של ארדואן מצליח שנייה לרדת מהעץ ומנסה להגיע לפיוס עם המצרים, מה הדרישות של המצרים בכלל מהטורקים, רק בשביל להתחיל את השיחות. אנחנו לא מדברים על נרמול היחסים, אלא מה התנאים הבסיסיים שמצרים מבקשת מטורקיה בשביל לחדש את היחסים הדיפלומטיים. וכמובן, איך הציבור, כיוון שאני בוחנת, אני לא כל כך בוחנת את השיח בטורקיה, אבל אני כן בודקת את השיח במצרים, עד כמה באמת הציבור המצרי חושב שיש לזה סיכוי, האם זה משהו שהם רוצים בכלל, ואנחנו נבין גם את השיח הציבורי. אז עכשיו, אחרי שהסברתי לכם את הרקע לסכסוך, אני אוסיף עוד שני דברים. מלבד האחים המוסלמים, אני חושבת שזה באמת הבסיס לסכסוך המאוד מאוד גדול שיש בין שתי המדינות הגדולות האלה, ונתינת המקלט הפוליטית באמת לכל האופוזיציונרים, דרך אגב, לא רק אחים מוסלמים, אנחנו יודעים שגם אופוזיציה חילונית וכדומה, שהיא אנטי-ממסדית היום, נמצאת בטורקיה. אז באמת הבסיס לכל אנשי האופוזיציה של נגד משטר הסיסי נמצאים בטורקיה. הבעיה השנייה שמלבד עצם העובדה שהם נותנים להם שם לחיות והם לא מוכנים להסגיר אותם למצרים, אז הם גם אפשרו להם לפתוח ערוצי תקשורת רבים בתוך טורקיה, שמתוכם כל הזמן קמפיינים של דה-לגיטימציה נגד המשטר. דבר נוסף שמאוד מאוד מפריע למצרים ושאוסיף עוד דם כמובן רע לתוך היחסים, זה המעורבות של טורקיה בלוב, לוב גובלת עם מצרים, מלחמת אזרחים, למעשה מראשית האביב הערבי, אנחנו זוכרים מהפכת פברואר 17 ועד היום עוד לא הסתיים, עכשיו זה, היו ניסיונות, יש ממשלה חדשה וממשלת פיוס שממש בחיתולים שלה, אבל לפי הידיעות והזרות אנחנו מדברים על 11,000 לוחמים זרים, חלקם טורקיים, חלקם סורים, שנמצאים אפילו היום, אחרי שהגיעו לממשלת הסכמה לאומית בטורקיה, נמצאים עדיין בלוב. ולכן המצרים זועמים על זה שהטורקים מכניסים לוחמים וג'יהדיסטים לתוך לוב, לתוך המגרש האחורי שלהם, ומה שממשיך למעשה את הלחימה שם בתוך לוב. והדבר אולי האחרון, זה באמת מעורבות הולכת וגדלה של טורקיה בתוך סכסוכים פנימיים של מדינות ערביות. מצרים שנים ראתה את עצמה כמי שהאימא הרוחנית של העולם הערבי, ומי שבאמת אולי המדינה הגדולה ביותר והחשובה ביותר. ועצם העובדה שטורקיה מעורבת יותר ויותר בסכסוכים פנימיים, בתוך מנצלת את החולשה הערבית לאינטרסים אישיים שלהם, בין אם זה בסוריה, בעיראק, כמו שאמרתי לכם, בלוב, גם הכניסה שלהם בזמנו לקטר ב-2015 לעזור לשליט קטר אחרי ניסיון ההפיכה הסעודי, כל זה מכעיס מאוד את המצרים, ולכן הרבה דם רע. ואז השאלה, מה קורה, למה טורקיה, למה עכשיו? ופה הסיפורים הם רבים. זאת אומרת, אני יכולה לספר לכם עכשיו את כל הסיבות, אולי כולן נכונות, אולי חלקן נכונות, המון נרטיבים, ואני אנסה למנות אותם ככה, לא בסדר דווקא מתוך איזושהי הבנה מה נכון ומה לא נכון, אלא מה אנחנו שומעים יותר ויותר ברשתות, כסיבה באמת לאותו ניסיון התקרבות דווקא עכשיו למצרים. זאת אומרת, למה הטורקים דווקא עכשיו רוצים? אז נתחיל עם אולי מסיבה הכי חשובה. כישלון וקריסה מוחלטת של כל מדיניות החוץ של ארדואן. כמעט בכל זירה, אנחנו זוכרים שלפני שנים היה לו את מדיניות האפס פרובלם, שלא יהיה יותר, שלטורקיה לא יהיה סכסוכים עם אף מדינה שגובלת לה, והיא מצאה את עצמה מסוכסכת כמעט ומעורבת בכל מדינה שגובלת אליה. ועכשיו ריבים, אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על ארצות הברית, הנשיא ביידן עוד אפילו לא הרים טלפון לנשיא ארדואן, כלומר טורקיה חברה בנאטו, וארצות הברית עוד לא הרימה אפילו טלפון, ביידן לא הרים טלפון לארדואן. האירופאים רוצים להטיל סנקציות על טורקיה. בוסניה, גם שם הכישלון מוחלט, הם ביקשו מהבוסנים לא להעביר את השגרירות לירושלים, לא מצליחים. קטר, שהייתה החברה הכי טובה שלהם, חוזרת לחיק המפרציות אחרי הפיוס בסוף הקדנציה של טראמפ, זאת אומרת, הם מאבדים בעלת ברית, מתחיל פיוס בלוב, וטורקיה נשארת מחוץ למסעים ומתנים. הרבה מאוד כישלונות נקודתיים, הרוסים שהיו בהסכמה מוחלטת עם הטורקים לגבי הסדר באידליב, בסוריה, הבנות, הרוסים מרגישים פתאום שהתחלף נשיא בארצות הברית, יש להם שוב כוח, ושוב אנחנו רואים תקיפות רוסיות על גבול, על הגבול שבין סוריה לטורקיה, כלומר לא סופרים את הטורקים באזור אלבאב, אזורים בצפון של סוריה, דרום טורקיה, ושוב מאתגרים את תפיסת הביטחון של טורקיה. אז אנחנו שימו את זה בצד, כישלון מדיניות חוץ. עכשיו נזכיר כישלון כלכלי אדיר. אנחנו מדברים על פיחות של 17% בערך הלירה הטורקית. 3 נגידים ארדואן מפטר בשנתיים, זאת אומרת קריסה מוחלטת של מדיניות הפיננסית שלו, של ערך המטבע שלו, יחד בשנה של קורונה, השווקים שלו לא במצב טוב, אז גם כלכלה. עכשיו נזכור פוליטיקה פנימית. בבחירות לפרלמנט האחרונות, ה-AKP הולך ומאבד גובה, ושבע הערים המרכזיות והכלכליות ביותר בטורקיה, הם לא יותר, כלומר מי שעומד, מי שנבחר בהן, הם לא נציג של ה-AKP. זאת אומרת, אנחנו מדברים על איזמיר ועל אנקרה ואיסטנבול ועוד אחרות. כלומר, כל המרכזים הכלכליים, ארדואן מאבד אותם. אז גם, ואנחנו צריכים לומר, אנחנו בקרוב עוד פעם בחירות לנשיאות בטורקיה, עם כאלה כישלונות, כישלונות בכלכלה, כישלונות במדיניות חוץ, כישלונות פוליטיים, מצב לא טוב. אם אתם רוצים להוסיף עוד פקטור, הברית הזאת שנרקמה ממש ליד טורקיה, בין יוון, איחוד האמירויות, מצרים וישראל, שמאוד מאוד מלחיצה את הטורקים, ורק אתמול אנחנו שמענו באמת על התמרונים הצבאיים ועל ההסכם הביטחוני, אולי באמת שלא שמענו על דבר כזה תקופה מאוד מאוד ארוכה, תקדימי לחלוטין. אנחנו אפילו שומעים מבלי להראות תמונות על תמרונים צבאיים ביוון, של ישראל ויוון, אבל של עוד מדינות שהשתתפו בתמרונים הצבאיים, ואני יכולה לומר לכם שגם מצרים וגם איחוד האמירויות נמצאות כרגע ביוון, אז מותר לי להניח שבהן מדובר, וטורקיה שמנסה להכניס טריז, לחפש את החוליה החלשה ביותר, ושם לנסות לפרק את הברית הזאת, מנסה קודם את ישראל להשמיע קולות שהיא רוצה להחזיר את היחסים הדיפלומטיים, ולא מצליחה. הולכת לאיחוד האמירויות, ולא מצליחה. ולכן מנסה להגיע למעשה לחוליה החלשה ביותר בברית הזאת, בראייתם, וזה מצרים. אנחנו יודעים תמיד שכל מדינה חזקה מנסה לפרק צירים על ידי החוליה החלשה, אז את הציר השיעי ישראל מנסה לפרק ולתקוף על ידי זה שאנחנו תוקפים בסוריה, כי זה החוליה החלשה ביותר. האיראנים מנסים בדרך כלל מנסים לפגוע בסעודיה, כי היא נתפסת ביניהם באמת בברית בין ישראל למפרציות כחוליה החלשה יותר. והטורקים תופסים את מצרים כחוליה חלשה יותר, ולכן מנסים, אחרי כישלונות של מדינות חזקות יותר, הם מנסים באמת להגיע למצרים ואולי שם לרכך את העניינים. עכשיו, הדבר הראשון שהטורקים עושים בשביל להראות כוונות טובות ולנסות לרצות את המצרים, שכמובן מיד אומרים שאין שום שיחות ושום דבר בהתחלה לא קורה, זה בסוף חודש מרץ, תחילת אפריל, כמובן שהמצרים מכחישים הכל בשלבים האלה עדיין, הם עושים את הדבר הבא, הם מחליטים לקחת את שלושת הערוצי טלוויזיה הגדולים ביותר של האחים המוסלמים בטורקיה, נמנה אותם, מקמלין, השארק ואלוואטן, ולמעשה מבקשים מהם, הם לא סוגרים את הערוצים האלה, יש מי שטועה וחושב שהערוצים האלה נסגרו, הם לא נסגרו, רק אמרו להם דבר פשוט, מה שבזמנו קטר עשתה, מותר לכם לשדר, מותר לכם אפילו לשדר על מצרים, אבל מעכשיו והלאה, לא תהיה יותר ביקורת כלפי המשטר. לא, זה יותר לא יהיה שופר לדלגיטימציה נגד סיסי, נגד המשטר, ובטח לא חשיפה של חולאים ובעיות בתוך מצרים. זה נגמר. וזה עושה טורקיה כאיזושהי מחווה של רצון טוב, עוד לפני שהשיחות הרשמיות מתחילות. עכשיו אני אנסה לומר לכם מה מצרים למעשה, מלבד כל מיני תנאים לא הגיוניים, אבל באמת מה שלושת התנאים הבייסיק שמבחינת מצרים, אם הם לא יקרו, יכולות לי, אנחנו כולנו מכירים שיחות ומסעים ומתנים, ואנחנו יודעים איך זה נגמר בדרך כלל. אז זה למעשה שלושת התנאים של מצרים. קודם כל, מצרים אומרת, כל קמפיין הדלגיטימציה נגד סיסי ומצרים, מבחינתנו אתם סוגרים את הערוצים האלה. עד שאתם לא סוגרים את הערוצים האלה, השופרות למעשה משתמשים בערוצים אחרים וממשיכים את הקמפיינים של הדלגיטימציה. אנחנו לא עד שזה לא נפסק באופן מוחלט, מבחינתנו לא מתחילות שיחות רשמיות. הדבר השני שמצרים הרשמית אומרת, אנחנו מבקשים שתהיה הסגרה של כל אנשי האחים המוסלמים בחזרה למצרים. עכשיו, הם כמובן לא מבטיחים שאם הם חוזרים, הם נשארים, כלומר, הם לא נכנסים ממש, בשנייה שהם נכנסים בדלת של מצרים, הם לא נכנסים לכלא, כן? הם לא מבקשים, הם מבקשים כמו שהטורקים מבקשים מהאמריקאים את הגולוניסטים, ככה המצרים מבקשים מטורקיה את כל האחסים, את כל אנשי האחים המוסלמים, הגולים, קודם תחזירו אותם אלינו, ואחר כך נראה אם יש על מה לדבר. והדבר השלישי, תוציאו מלוב את כל הכוחות הזרים שהכנסתם לתוך לוב. אז זה שלושת התנאים הבסיסיים מבחינת מצרים. עכשיו אתם בטח תשאלו אותי, ואם הם, הסיכויים שהדברים האלה יקרו הם מינימליים. טורקיה לא הולכת להסגיר, אני אומרת לכם, טורקיה לא הולכת להסגיר את אנשי האחים המוסלמים, אני מעריכה שהם לא יוציאו גם את כל הלוחמים הזרים, כי כמובן זה מנוף של השפעה וכוח, מתוך לוב. יכול להיות שכן נראה הוצאה של מספר מסוים של כוחות, בדיוק כמו שראינו, דרך אגב, עם הכוחות האיראנים בסוריה. יכול להיות שיוציאו את הכוחות הטורקים, אבל ישאירו את הסורים שם, אנחנו נראה. וכן יכול להיות שלתקופות מסוימות הם ישתיקו ערוצים כאלה וכאלה, אבל זה לא יהיה לאורך זמן, אנחנו ראינו את זה עם אל-ג'זירה וכדומה, זה לא מחזיק. והכי חשוב, אין אמון בין שתי המדינות. המצרים לא מאמינים שהטורקים יש להם כוונה אמיתית לחדש את היחסים באופן טוב. הם חושבים שהם רוצים לנצל את מצרים בשביל באמת לפרק את אותו ציר בים התיכון, אותו ציר ימי של אנרגיה, של צבאי, שנרקם שם לצד טורקיה. הם רוצים כמובן שירדו הסנקציות, שאם הם ייכנסו לשיחות עם המצרים, אז ירדו, האירופאים לא יטילו סנקציות, והאמריקאים ירימו טלפון. כלומר, הם רואים את מצרים כאמצעי להשגת דברים אחרים, ולא כמטרה בפני עצמה. המצרים יודעים את זה, לכן אין באמת אמון. וכששואלים את המצרים היום ברשתות, אתם רואים ברקע כל הזמן את הקריקטורה של סיסי בטורקי, והוא אומר, אל תמהרו, אומר לטורקים, אל תמהרו כל כך מהר, אני הולך לעשות לכם את המוות. זאת אומרת, עד אתם תבואו בזחילה. יש עכשיו איזשהו אלמנט שחוזר על עצמו במזרח התיכון, בין אם זה בין ארצות הברית לאיראן, גם אם זה קורה בפועל וגם אם זה רק הקונספציה. אותו דבר בין טורקיה למצרים. אתם תחזרו בזחילה. אתם יצאתם מתוך יחסים נורמליים, עכשיו אתם רוצים לחזור, תזחלו. אז זה לפחות ההסתכלות המצרית. המצרים לא מאמינים לטורקיה, המצרים לא חושבים שטורקיה תממש את התנאים הבסיסיים לחידוש. הם אפילו מוסיפים והם אומרים, יש כאלה שאלו שבכלל מצרים אולי תצטרך את טורקיה, טורקיה הבטיחה למצרים שהיא תנסה לעזור בסכסוך אחר לחלוטין שיש למצרים עם אתיופיה על סכר התחייה. אני אומרת לכם פה מילה, האתיופים בתוך המדינה שלהם רוצים להקים סכר, המצרים מפחדים שתהיה פגיעה בהזרמת המים אל הנילוס, סכסוך ארוך שנים שעכשיו יש מסעים ומתנים שנכשלים פעם אחר פעם, טורקים מנסים להבטיח שהם ינסו לפשר ולעזור. אף אחד במצרים לא מאמין שלטורקיה יש איזשהו leverage, איזשהו מנוף השפעה על מה שקורה באתיופיה, ובאמת על אותו סיפור של סכר התחייה והמים מהנילוס. ולכן, המצרים שלי, מה אנחנו מקבלים מטורקיה פה? מה אנחנו מקבלים? למה לחדש את השיחות רק בשביל לחדש את השיחות? מה זה ייתן לנו? הטורקים יעשו כל מיני מחוות עלק, ובסוף אנחנו גם נתנו להם לגיטימציה בזה שהתחלנו את השיחות, וגם אנחנו לא נקבל את מה שאנחנו רוצים. אז זאת התמונה כרגע. זה הסיבות למה טורקיה רוצה לחזור ליחסים. נתתי לכם את מה התנאים שהמצרים בכלל מציבים לחזור לשיחות. אני מעריכה שאנחנו כן נראה בשבוע הראשון את הסבב הראשון של השיחות במצרים. הטורקים כמובן יגיעו למצרים, עוד פעם כמחווה של רצון טוב. כנראה אנחנו נראה את השיחה, אבל אני מודה, אני רוויה של שנים, אחרי שנים של עשייה פה במזרח התיכון, הסיכוי שהתנאים האלה יבשילו למשהו רציני, ויבנה פה איזשהו אמון אמיתי בין שתי המדינות האלה, אני מודה שהוא מאוד נמוך, בוודאי שבצד, אני יכולה לומר לכם שבטורקיה דווקא יש הרבה מאוד צנוניות שאומרות, וואי איזה יופי, זה דבר חיובי, זה דבר טוב, אפילו האחים המוסלמים בתוך טורקיה אומרים, אם זה יצליח להחזיר אותנו למצרים ונקבל איזשהו הבטחה שלא עושים לנו שום דבר, מעולה. בוודאי שאנחנו לא נפריע לטורקיה לנסות לחזור לנרמול היחסים עם מצרים, זה רק יעשה טוב. לעומת זאת, כמו שאמרתי לכם, מדינה ערבית סונית, הערבים אין להם אמון, הם לא חושבים שהמסע ומתן יצליח, הם חושבים שהטורקים רק רוצים לנצל אותם על מנת לזכות בדברים אחרים, או כאמצעי להורדת לחץ בכלל מהאירופאים או לקרבה האמריקאית. בכל אופן, אמון בטורקיה, חוסר אמון מוחלט במצרים, וזה מה שיש לנו בינתיים. אנחנו נמשיך לעקוב בשבוע הראשון של מאי, לאן הדברים מתפתחים, וכמובן, אם יהיה לזה המשך לחיזור הגורלי הטורקי, אני אביא את זה אליכם, ואנחנו נוכל לראות את ההמשכיות שלו. אז אני מקווה שהיה לכם מעניין. וזה מה שהיה לנו בפינה של מעבר לרשת השבוע הזה. אז שיהיה לכם באמת סוף שבוע נעים, ואנחנו נתראה עוד שבועיים בפינה חדשה.